אתמול התחלנו את פרק י' ד' פסקה ט', אז אנחנו באמצע פסקה ט' ופרק י' ד'. אתמול קצת חזרנו על מה שעצרנו בזמן הקודם, ואמרנו שאנחנו עסוקים בסוגיית האכילה, שהיא בעצם ביטוי הפער בין האכילה הנכונה לאכילה הלא נכונה. הוא בעצם ביטוי לסוגיית העצבות, שהיא הפער בין הרצוי למצוי. כל מה שדיברנו, לא נחזור על כל הדברים. אתמול, מה שהתעכבנו עליו יותר, זה בעצם ההפרש העקרוני שיש בין אכילת איסור לאכילה גסה. אמרנו שאכילת איסור, הבעיה באכילה היא בגוף הדבר. כלומר, הבעיה היא לא אצל האדם האוכל, אלא הבעיה היא בגוף המאכל עצמו. מה שקראנו בלשון הלימודית, חפצה וגברה. חפצה זה הדבר מצד עצמו, האובייקטיבי. גברה, גבר, זה מצד האדם המתייחס אל אותו חפץ, אל אותה חפצה מהצד הסובייקטיבי. אז אכילת איסור זה שאדם אוכל דבר שמצד עצמו הוא אסור. כלומר, יש בעיה בחפצה עצמה, בחפץ עצמו, בדבר עצמו. וכשאדם אוכל אכילת איסור, כמובן אפשר לעשות על זה תשובה. עכשיו, לא רק אכילת איסור, אלא לא רק אכילה שהיא איסור, אלא כל משהו איסור של תורה מהצד האובייקטיבי של הדברים. כמובן שאפשר לעשות תשובה, אבל תכף נראה את מה שלא הספקנו לומר אתמול. לעומת זאת, אכילה גסה, אמרנו אתמול, שדבר שהוא אכילה גסה, זאת אומרת שעברנו ממצב של מועיל למצב של ערב, בלשון הרמב״ם. כלומר, אדם לא משייך את עצמו לדברים מסוימים על פי התועלת, שהשיוך הזה הוא שיוך נכון, אלא אדם משייך את עצמו אל אותו דבר על פי הערבות. אז עוד פעם, גם פה, זה לא דווקא אכילה, אלא כל דבר שהוא עובר ממועיל לערב. איך זה קשור לאכילה גסה? כי פשט ההלכה הוא שאכילה גסה זה כשאדם אוכל מעבר למה שהוא סווה. ואכלת וסווה, אתה וברכת. אם כן, אם אדם אכל וסווה, צריך לסיים את אכילתו. הנה, הוא הגיע אל המועיל. המועיל זה להשלים את החיסרון שהוא עד כדי סביעה. אבל אם אדם ממשיך לאכול גם לאחר שצבע, ומגלה שהוא לא אוכל מצד התועלת, מצד המועיל, אלא הוא אוכל מצד הערבות, מצד שזה טעים לו, זה נעים לו, יש לו איזו הנאה חיצונית למועיל. אנחנו לא אומרים שלא צריך ליהנות כשאוכלים, אבל לא יכול להיות שהערב יבוא במקום המועיל. המועיל יכול להיות גם ערב, בסדר גמור. אבל בהתנגשות בין הערב למועיל, ודאי שהמועיל הוא הקובע והוא המנצח. זה נקרא אכילה גסה. אם כן, בניגוד לאכילת איסור, שיש באכילת איסור בעיה בדבר עצמו, תודה רבה, בגוף הדבר שאותו אוכלים, בצד האובייקטיבי, באכילה גסה, הבעיה היא לא באוכל, כלומר לא בחפצה, אלא באוכל, באדם הפועל, באדם האוכל. אבל גם את האכילה הגסה, וכמו שדיברנו אתמול, זה לא רק אכילה שהיא גסה, אלא כל הביטויים למשהו מעביר אותנו ממועיל לערב, קצת אתמול הרחבנו בדברים. גם אכילה גסה כמובן אפשר לתקן. והרב כאן יוצר את היחס, מברר את היחס, מה ההבדל בין דבר שהוא בעיה מצד עצמו, לבין דבר שהוא בעיה מצד היחס של האדם אל אותו דבר. מובן שהתיקון הוא תיקון שונה. אז זה בעצם הנושא שלנו. אז בואו נקרא שוב את הפסקה הזו. האכילה הגסה, אף על פי שבאה מתוך חולי והכרח, יש בה פגם. מכל מקום, ומכל מקום נראה, או נראה, שנוח מאוד להעלות אותה בקדושה. כמו שהזכרנו אתמול, כי אין בעיה באכילה עצמה. יש בעיה ביחס של האדם האוכל אל אותה אכילה. האכילה עצמה היא קשרה, אבל היחס הסובייקטיבי של האדם אל האכילה הוא הבעיה. אז היות ואין בעיה בגוף הדבר, בעצמיות הדבר, אלא יש בעיה ביחס הסובייקטיבי של האדם אל הדבר, אז האחריות שמוטלת על האדם זה לתקן את היחס הזה. אז הוא לא צריך להפוך רע לטוב, הוא פשוט צריך להתייחס אל הטוב בצורה טובה. זה הכל. כמובן, אומר הרב, אף על פי שהאכילה הגסה הזאת יכולה להיות מתוך חולי או מתוך הכרח, אפשר להסביר את זה בשני אופנים. אופן ראשון, שחולי או הכרח זה שהאדם כפשוטו חולה או מוכרח לאכול מעבר למה שהוא צריך לאכול כדי לסבוע, נגיד את זה כך, או חולי והכרח שהוא פשוט יתרגל כך. אז הוא פשוט כבר אנוס על פי הרגל שלו. אז הוא כבר מוכרח לאכול עם העיניים ולא עם המועיל וכו'. לכן, אף על פי שבא מתוך חולי והכריח, בין אם הוא נכון, בין אם הוא לא נכון, יש באכילה הזאת פגם, אבל אין בה פגם מצד עצמה. יש בה פגם מצד הפועלת הפעולה, לא מצד הדבר עצמו. לכן אומר הרב, מכל מקום נראה שנוח מאוד להעלות אותה בקדושה. כי אני לא צריך להפוך רע לטוב. אלא יש כאן טוב שלא התייחסתי אליו נכון. אבל כמובן שהתיקון הוא לא רק לאכול עד כדי וסבתא, כפשוטו, אלא אבל תשובה ודאי צריכה להתחבר עם תיקון והעלה הזו. איזו תשובה? תשובה במובן היותר עמוק של הדברים, שאדם לא רק אוכל עד כדי סבייה, אלא שמערכת היחסים, בוא נגיד את זה ככה, שנקודת המוצא של האדם אל החיים היא נקודת מוצא של מועיל ולא של הריב. זו עיקר התשובה פה. ועד שהוא לא ישנה את הפרופורציות אצלו בחיים בין הרב למועיל, אז יכול להיות שספציפית הוא יאכל עד כדי וסבת, אבל בתחומים אחרים הוא אוכל אכילות גסות. כמו שאמרנו אתמול. בכל מיני תחומים, חומרים ורוחניים, זה לא משנה, זה אותה מחלה בדיוק. אבל תשובה ודאי צריכה להתחבר עם תיקון והעלאה הזו. אומר הרב, כאן, לכאן הגענו אתמול, הכוח המתרבה. הגדרה מאוד מעניינת, כבר נסביר אותה. כשהוא משמש לקדושה, עולה הוא ליסודו, גם אם בא לכתחילה, אנחנו עדיין באכילה גסה, גם אם בא לכתחילה על ידי אכילה גסה. כיוון שיש כאן דחיפה של הכרח מצד חולי וחולשה וכיוצא בו. מה זה הכוח המתרבה? אנחנו שייכים לעולם שיש בו ריבוי. והעולם בנוי באופן כזה שככל שמדרגת החיים היא יותר מתקדמת, דומם, צומח, חי, אדם וכו', אז כך החיסרון הוא יותר גדול. כלומר, האדמה פחות חסרה מאשר הצומח. הצומח פחות חסר, לא אמרתי נכון. כן, הצומח פחות חסר מאשר החי. החי פחות חסר מאשר האדם, והאדם יותר חסר מכולם. למה? כי הקדוש ברוך הוא סומך על האדם שישלים את הדברים כמו שדיברנו היום בצהריים בשיעור. הקדוש ברוך הוא סומך על האדם שישלים את החיסרון הזה. אז ככל שמדרגת החיים מתרוממת, מתעלה, כך החיסרון יותר גדול, כי יכולת ההשלמה של אותה מדרגה היא יותר מצויה. לכן, למי הקדוש ברוך הוא נתן את האחריות? להרבות את העולם. ליצור ריבוי בעולם, ליצור תוספת בעולם. בעיקר על האדם. למשל, בעלי החיים, היכולת היחידה שלהם להרבות בעולם, זה להרבות את הקיום, להרבות את המין. כלומר, הם עסוקים בפריה ורבייה, וגם אולי להרבות כמה קילו. משמינים. הם משמינים לעצמם ומשמינים לדורות הבאים. האדם יכול להרבות הרבה יותר צדדים. הוא יכול להרבות שומן, הוא יכול להרבות ילודה, הוא יכול להרבות מידות טובות, הוא יכול להרבות חוכמה. אם הוא ישראל, הוא יכול להרבות יראת שמיים, הוא יכול להרבות הרבה צדדים. אם כן, אנחנו שייכים לעולם שיש בו חסרונות, כדי שבני אדם יהיו שותפים, בעיקר בני אדם יהיו שותפים, בריבוי העולם. עכשיו, דבר מזעזע. שהפעם הראשונה שפגשנו את המושג תרבות, תרבות מלשון ריבוי, היא בהקשר שלילי מאוד. תרבות, אנשים, חטאים. מה זה בא ללמדנו, ולא ניכנס שם לכל הסוגיה, שכנראה הרבה פעמים, היות בתכונת האדם היא להרבות, לא תמיד אנחנו מרבים לכיוונים הנכונים. לא תמיד אנחנו מרבים למטרות הנכונות. נקודת המוצא והמטרה והדרך שאנחנו עוסקים בריבוי, לא תמיד היא בכיוון הנכון. הרבה פעמים זה ריבוי, נקרא לו טכני כמותי, שהוא תרבות אנשים חטאים. אנשים, כל איש שבמקרא חזל אמור לשון חשיבות, במקום לגלות את הריבוי שהוא בחינת אנשים, אנחנו מגלים את הריבוי ברמת החטאים. חטא אמר נפש החיים, לשון חיסרון. וכן, במקום איש שירבה השלמה, יש איש שמבטל את מעמדו, וחס ושלום מרבה, כאילו כלפי חוץ, מרבה במציאות, אבל זה בעצם חיסרון. כי נקודת המוצא, כי המטרה, כי הכיוון, הוא לא לכיוון הנכון. אם כן, פעם ראשונה שפגשנו את המושג ריבוי, במובן הזה של תרבות, פגשנו אותו באופן לא חיובי, באופן שלילי. לכן אנחנו חיים בעולם שחייב להתרבות. השאלה אם אנחנו מרבים חיובי או מרבים שלילי. אומר הרב, גם אכילה. אדם זקוק לאכול, הוא זקוק ליצור ריבוי. הוא מרבה בתוכו את תאי החיים, כפשוטו וכדרשו, ומתוך זה הוא יכול לפעול ולעשות ולתקן את העולם. אז הכוח המתרבה, זה שאגב הוא נתן לאדם את האפשרות לאכול, בניגוד לאבן למשל שהיא לא צריכה לאכול. הדומם לא צריך לאכול. האדם צריך לאכול. זה שאדם זקוק לאכילה, כי הוא שייך למדרגת הריבוי. אז הוא שייך לכוח המתרבה. הוא שייך לתרבות. השאלה אם הריבוי הזה הוא לכיוון הנכון. אז אומר הרב, הכוח המתרבה, כשהוא משמש לקדושה, זו מגמת האדם, זו מטרת בריאת האדם. ברור. אבל פה, כשאדם אוכל, לדוגמה, אכילה גסה, וכמו שאמרנו, לא דווקא אכילה שהיא גסה, אלא כל הביטויים שלה מעבר למועיל עד כדי הערב, כלומר, כל מה שהוא גס, שהוא מעבר לצורך, לתועלת וכו'. אז במצב כזה, הריבוי הוא ריבוי שלילי. אכלתי 100 גרם בשר. סבתי. מספיק. עכשיו אני אוכל 200 גרם בשר. זה ריבוי, אבל זה ריבוי שלילי. אומר הרב, אף על פי שהאדם כביכול משתמש בכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו נגד המטרה והכיוון הנכון, והייתי אומר, אכילה גסה, במקום ליצור ריבוי חיובי, זה יוצר ריבוי שלילי, אם כן, לכאורה אין אפשרות לתקן, תראה, במקום להרבות טוב, ירבה את הרע, וכו'. אומר הרב, אף על פי שזה כך, היות ועצם הדבר, גוף הדבר, עצם האכילה היא, או עצם המאכל, הוא תקין, הוא בסדר, יחסית מערכת התשובה, מהלך התשובה יחסית, הוא קל. הכוח המתרבה, כשהוא משמש לקדושה, עולה הוא ליסודו, הוא עולה לשורשו, שהריבוי הוא צריך להיות חיובי, זה בגלל זה נוצרה תכונת הריבוי באדם, שהיא בעצם כתוצאה מהחיסרון שלו. אז אף על פי שהאכילה עצמה לא הייתה אכילה נכונה, הריבוי עצמו היה לא ריבוי נכון, היה בחינת תרבות אנשים חטאים, היות ויסוד הריבוי החיובי, כי האוכל עצמו הוא בסדר, לכן קל לתקן. אז אפשר לתקן, כמו שראינו בפסקה הקודמת, בזמן שעבר, אפשר לתקן אפילו לשעבר, עד כדי כך. הרי הוא מתקן את העבר, כמו שהרב כותב באמצע פסקה ח'. לכן הכוח המתרבה, כשהוא משמש לקדושה, עולה הוא ליסודו החיובי. יסוד כוח הריבוי החיובי, זה המקור של כולנו. זה שאנחנו מרבים הרבה פעמים או מעט פעמים שלילה, גם זה קורה לנו. אבל היות ויסוד הכוח של האכילה החיובית, שהיא רק נהפכה לגסה, אבל המאכל עצמו הוא בסדר. שם יחסית התיקון הוא פשוט. עולה הוא ליסודו, גם אם בא לך תחילה, על ידי אכילה גסה. כיוון שיש כאן דחיפה של הכרח. בין אם ההכרח הוא חולי במובן הפיזי, או חולי במובן ההרגילי וכו'. מכיוון שיש כאן דחיפה של הכרח מצד חולי וחולשה וכיוצא בו. אומר הרב, ואינו דומה לדבר האסור. לעומת זאת אכילת איסור שיש בעיה בדבר עצמו, בגוף הדבר, כאן העלייה להעלות את אותו כוח ריבוי, זה בעיה. למה? כי האכילה החיובית, האכילה הקשרה, נקרא לה ככה, היא אכילה ששייך בכוח הריבוי. אני צריך לאכול אותה, וכאן צריך לאכול אותה נכון. אבל אכילת האיסור בא לא שייך כוח הריבוי. אסור לי לאכול אותה. היא לא שייכת אליי בכלל. היא מחוץ לי. אז הכוח המתרבה שהקדוש ברוך הוא שם באדם, הוא לא שייך בכלל לאכילת איסור. והנה אני מרבה, חס ושלום, אכילת איסור. לעומת הכוח המתרבה, הוא שייך לאכילה. רק שאני הפכתי אותה לגסה. אבל את זה באמת שייך לשם. לכן התיקון הוא יותר קל. בסדר? ואינו דומה לדבר האסור שליתו מעוקבת הרבה מאוד. למה אנחנו, למה הרב כותב את זה? אני לא יודע למה, אבל אולי אם אפשר להסביר לעצמי לפחות למה. כי לפעמים אנחנו קצת מזלזלים בדברים שהם, נגיד ככה, בדברים שהקדוש ברוך הוא הכריע בהם אובייקטיבית, אם זה טוב או רע, מותר או אסור, כשר או פסול, נכון או לא נכון, אמת או שקר. אלא אנחנו אומרים, הכל תלוי בגישה שלנו, הכל תלוי ביחס שלנו, כמו שנתנאל שאל לך אתמול. הכל תלוי בנקודת המוצא הסובייקטיבית שלנו. אנחנו יכולים ליצור חלוץ של קדושה, כאילו, כן, חד ושלום, זה לא נכון. גם בדבר שכביכול בעצמותו, יש בו חלוץ של טומאה, או לפחות אי קדושה. לא נכון. דבר שהתורה אמרה לך אסור, זה אומר שאסור. זה אומר שהריבוי שם לא יופיע. הריבוי שם לא יכול להופיע. כוח המתרבה שבאדם לא יכול לעבוד שם. זה לא הפונקציה שלו, זה לא התחום שלו. ולכן האסור והמותר האובייקטיבי, הוא צריך להיות מאוד מאוד ברור לנו. מאוד מאוד חד לנו. אדם לא יכול להגיד, עליי זה לא משפיע. אם הקדוש ברוך הוא קבע שזה אסור, אז זה אסור וזה משפיע. והתיקון אפשרי, לכל דבר אפשר לעשות תשובה. אבל זה הרבה יותר קשה. עלייתו מעוקבת הרבה מאוד. כי הדבר מצד עצמו הוא בעיה. כן.
הנביא
לשעת השעה
יכול להגיד למה הוא יחלל שבת.
לא שמע, לא הבנת.
הנביא לשעת השעה, לצורך השעה.
עוד פעם, נביא לצורך שעה, כן.
יכול לצוות,
לחלל שבת. יכול לצוות ולכל חזה.
בגלל זה הוא נביא.
בסדר, אבל זה מעשה של טומאה.
כן, אבל אתה זוכר, נכון, אתה זוכר שהזכרנו, ואם אתה לא זוכר, נזכיר לך. שהזכרנו את הכלי יקר בפרשת שופטים. שהכלי יקר אומר שאנשים חושבים שאסור ומותר זה 100% אסור ו100% מותר. פרה 100% טהורה, חזיר 100% טהור. אומר הכלי יקר, שקר, לא נכון. פרה 90% טהורה, 10% טמאה. הכלל הגדול אחר חייבים להטות, לכן מסקנה היא טהורה. חזיר, להפך, לכן הכלל הגדול אחר חייבים להטות, מסקנה טמא. מה זה משנה שיש 10% טומאה בפרה ולהבדיל טהרה בחזיר? זה משנה שאם במקרה אני אצטרך לאכול חזיר, מסיבות חולי, מסיבות שאין אוכל אחר וכדומה, אז יהיו צדדים של טהרה בחזיר, יש צדדים של טהרה בחזיר, שעל פיהם אני יכול לשנות את הכלל הגדול של אחרי רבים להטעות, ואנחנו עוברים לכלל אומר הכלי יקר של עת לעשות להשם, הפרו תורתך. מה זה להפר את התורה? הפרו תורתך זה לא להפוך אסור למותר. זה להפר את הכלל הגדול, שאזלינן בתרובה, שולחים אחרי הרוב. כי כאן הולכים אחר המיעוט. אז זה לא נכון לומר שהדבר הזה הוא אסור לגמרי או מותר לגמרי. אבל אם התורה אמרה שהוא אסור, אז הוא אסור. אלא אם כן במצבים מסוימים. אז התורה אמרה, 95% מהיהודים במהלך ההיסטוריה, ביוד בתשרי צריכים להתענות 5 עינויים. אבל יש 5% יהודים, לא בדקתי מספרית, סטטיסטית נגיד, 5% יהודים במהלך ההיסטוריה, שביוד בתשרי הם יצטרכו לאכול. אם כן, היום הזה, אחר חייבים להטות, 95% תענית, 5% יום, נגיד, רגיל או כמעט רגיל. אז ההלכה הפשוטה היא שהיום הזה אסור ב5 עינויים. אבל אותם אלה שצריכים לאכול, כי הרופא יגיד להם לאכול, הם חייבים לאכול. הם חייבים לאכול בשמחה. כי זה רצון השם מהם כרגע. אז זה לא שזה אסור מותר באופן טוטלי. זה אסור מותר מצד הקביעה האלוהית. וכך אני מתייחס לזה. היוצא מן הכלל הוא חלק מהכלל. כי הרי כמו שאמרנו כבר פעם, גם יוצא מן הכלל, הוא יצא מן הכלל. אז מאיפה הוא יצא? מהכלל. אז מה מקורו? בכלל. גם כשהוא יצא מן הכלל, הוא יצא מן הכלל. בסדר? טוב, סיימנו נראה לי את אתמול. בבקשה, ליאור.
תחילה גסה והאסור, האסור והמותר הגמור, הוא תיקון בדיעבד, והפוטנציאל של האכילה הגסה, יש לו פוטנציאל לעלות, אבל אסור במותר וגמור, זאת אומרת, זה רק בדיעבד, אחרי שתיקן את האור,
נכון, נכון, אתמול אמר פה מישהו, נכון, אתמול אמר פה מישהו, אני לא זוכר מי הוא, אם הוא נמצא, אני אשמח שיזכיר את עצמו, אתמול אמר כאן מישהו דבר מאוד חשוב, שנכון שמצד הבריאה, להעביר רע לטוב, להפוך רע לטוב, להפוך אסור למותר, זה הרבה יותר קשה מאשר להפוך טוב, שמבחינת היחס שלי, היחס שלי לא היה נכון אליו, להפוך את הטוב הזה, או לגלות את הטוב הזה, לטוב שבאמת ראוי לו, הוא ראוי לו, כי היחס שלי השתפר והשתנה. אז מהצד הזה אני מבין. אבל הוא אמר, גם מהצד השני, יש צד שני, שלהחליט ממחר בבוקר, אני אוכל ממחר כשר, אני ממחר שומר על העיניים, אני ממחר הולך לישון בזמן, וכל סוגים, כל סוגי, נגיד, ההבדלות בין המותר לאסור, המעבר הזה הוא הרבה יותר קל מאשר להתמודד עם האכילה הגסה. כלומר, מצד החפצה, השינוי בין אסור למותר הוא קיצוני, וזה בכלל לא תלוי בי. מצד הגברה, מצידי, העבודה הרבה יותר קשה באכילה גסה. קצת התעכבנו אחרי השיעור ודיברנו על זה, וחשוב להזכיר את הדברים האלה. מצד האדם עצמו, הרבה יותר קל לעבור מאכלתי עד היום פיצה לא כשרה, מהיום אני אוכל פיצה כשרה. אבל אני אוכל באותה תאווה, באותה, איך נקרא לה? התמכרות. פשוט זה כותרת כשר וזה לא כשר. סך הכל, העברתי מלא כשר לכשר. זה הרבה יותר פשוט לעבור מלא כשר לכשר, מאשר לעבוד על זה שאתה אוכל לא מתוך תאווה, ולא מתוך השתעבדות. עבודה קשה לוותר על האכילה הגסה. לעבור מערב למועיל, זה לא פשוט. אז מהצד הזה, העבודה היא הרבה יותר קשה. מצד האדם, העבודה היא הרבה יותר קשה באכילה גסה. אבל מהצד של הדבר בעצמו, החפצה, הרבה יותר קשה להעביר רע לטוב. אז כאן הרב נוגע בצד השני, של מצד החפצה, אבל מצד האדם עצמו, זה מאוד קל להחליט שממחר בבוקר אני אוכל כשר. מה? לא הבנתי. לכן אני אומר, השאלה היא היחס. כלומר, הצד הסובייקטיבי של האדם, העבודה של האדם עליו, היא הרבה יותר קשה מאשר הפונקציות, לא רוצה להגיד הטכניות, אבל הפונקציות, נקרא להם כרגע הטכניות.
קבועות.
מה?
קבועות.
כי הם קבועות, זה לא קשור אליי. ואתמול אמרנו, שם כשעמדנו בחוץ, שבעצם התהליך הרוחני שאנחנו עוברים, הוא בעצם תהליך של לתקן את האכילה הגסה. לתקן את האסור למותר, זה פשוט, זה שטויות. לתקן את האכילה המותרת, שלא תהיה אכילה גסה, בכל תחומי החיים, זה החידוש הגדול. זאת עיקר העבודה באמת, מצד האמת. וכאן נדרשים הרבה מאמצים. אבל כאן הפסקה הרב מדבר לא על על הסובייקטיבי, אלא יותר על היחס בין הסובייקטיבי לאובייקטיבי. טוב. בואו נתקדם לפסקה הבאה, פסקה י. גם הפסקה הזאת עדיין קשורה לסוגיית האכילה, אבל כמו שלמדנו כבר, זה לאו דווקא אכילה, אלא אכילה כמשל. אומר הרב, בדיעבד, כשאוכלים בלא כוונה טובה. תראו איך הרב מעביר אותנו משלב לשלב. יש אכילה אסורה, אכילת איסור, יש אכילה גסה, ויש אכילה שהיא לא בכוונה טובה. כלומר, אנחנו הולכים ונהיים יותר דקים, יותר מעודנים. אני אוכל אכילה שהיא אכילת היתר, אני אוכל אכילה שהיא לא אכילה גסה, אבל אני אוכל לא בכוונה יותר נכונה, לא בכוונה יותר טובה. אלא, כמו שאמרנו אתמול, וגם בזמן הקודם, ארבע מדרגות באכילה, אז נגיד אדם שאוכל לצורך תפקוד הגוף. זה לא הכוונה הכי עליונה, חשוב שהגוף יתפקד, אבל יש מדרגות יותר עליונה. אז בדיעבד, כשאוכלים בלא כוונה טובה, בואו נקרא את כל הפסקה, כשאוכלים בלא כוונה טובה, או כשנכשלים באכילה גסה, שנקרא פושע, פה נתעכב על זה אולי, כשמתכוונים, אומר הרב, לשוב על זה בתשובה שלמה, אחרי האכילה, ולהעלות ולברר את ניצוצי הקדושה שבאכילה זו, יש תועלת ותקווה. ועל עירף מלשון רפיון, ועל עירף הנלבב מלתקן את כל אשר תשיג ידו אחרי כל אכילה, בתשובה מאהבה, בשמחה וטוב לב, בלא עצבות, כי אם בחדוות השם ובלב נשבר ונתקע, המלא גודל ועוז קודש, ואז יפעל ישועות לו ולעולם. אומר הרב יותר מזה, וגם אם עברו עליו בית אכילת המזון עצמה כמה נפילות ונסיגות, עוד ישוב ויתעלה ויזכה לאכול לחם קודש בקדושה עליונה, והפשע יהפך לשפע, שפעת טובה וברכה ורחמים ורצון וטוב לב משתה תמיד. טוב, אז ישנם מצבים שאדם אוכל ולאו דווקא אכילה, כמו שאמרנו, לא אכילות נכונות, אם זאת אכילה גסה או לא כוונה טובה. אז אומר הרב, בדיעבד, כשאוכלים בלא כוונה טובה, או אפילו כשנכשלים באכילה גסה, שנקרא פושע. זה נשמע קצת מוגזם, לא? אלא כמובן שכאן מדובר, פושע זה מזיד. מזיד זה אומר מתוך מודעות, אדם מתוך תודעה מסודרת, שיטתית, מבוררת, הוא כביכול אוכל אכילה גסה. כלומר, הוא לא מבין שהחיים צריכים להתחלק לערב ומועיל, והוא הולך אחרי המועיל, אלא הוא, באידיאל, הוא עושה מה שערב. לדוגמה, באכילה גסה. אז אומר הרב, בדיעבד, כשאוכלים בלא כוונה טובה, או כשנכשלים באכילה גסה, שנקרא פושע, אני אגיד שהוא הפך את זה לאיזה מין אידיאל, אין אצלו גבולות גזרה. אין יחס אובייקטיבי, ואפילו אולי לא סובייקטיבי, ביחס לשום דבר. הכל פתוח. הכל אפשרי. מה שנקרא, אלמה דהפקרותה. עולם של הפקרות. תעשה מה שאתה רוצה. אין גדרים אובייקטיביים, אין גדרים סובייקטיביים. זה גדר חמור, הגדר הזה של פושע. אז יבוא אדם ויאמר, תשמע, אתה יודע לאיזה תאומות אני הגעתי? הגעתי לפה, הכל, הכל, הכל... אני לא רוצה להגיד בפרסיה, אבל בעניינים של הרעיות, לצרינו הרב, זה נושא בפני עצמו. על מה דהפקרו אותה? יש כאלה שהפכו את זה חד ושלום באיזה מין שיטה בחיים. זה מין אידיאל כזה. שלא נדע. בדיעבד, כשאוכלים בלא כוונה טובה, כשנכשלים באכילה גסה שנקרא פושע, יבוא אדם ויאמר, תשמע, אתה יודע, בזה תאומות אני נמצא. אני נמצא באכילת איסור, אני נמצא באכילה גסה, אני נמצא באכילה בלי כוונה, וכל זה אצלי כשיטה. כל זה אצלי כאידיאל. באתי לחיים כדי ליהנות. זהו. איפה גבולות? אין גבולות. לא אובייקטיבי, לא סובייקטיבי. לא מצד הפעולה, לא מצד הפועל. כלום. יבוא אדם ואומר, אולי מציאות כזאת אפשר לתקן. אומר הרב, כשמתכוונים לשוב על זה בתשובה שלמה אחרי האכילה, מה זה אחרי האכילה? אחרי האכילה זה לא שהוא גמר לאכול בריך ברכת המזון על הפשיעה שלו, עכשיו הוא עושה זו בתשובה. אחרי האכילה זה אומר שהייתה תקופת חיים, היה סדר חיים כזה, שככה הוא חי. וזה כנראה הרשים אותו, יצר איזה רושם בנפש אצלו. זה שכר עבירה עבירה. זה לא פשוט. סליחה שאני אומר מילים לא פשוטות. נפשו הזדהמה. אישיותו הזדהמה, הוא הזדהם. אומר הרב, כשמתכוונים לשוב על זה בתשובה שלמה, בתשובה אמיתית, שכוללת את כל חלקי התשובה, הוא בעיקר, כמו שלמדנו כבר באורות התשובה, התשובה מאהבה, תשובה מתוך רצון, מתוך הזדהות, מתוך שייכות, מתוך הבנה, וכו'. כשמתכוונים לשוב על זה בתשובה שלמה, אחרי האכילה, ולא לעבור אל המועיל, אל הערב, אלא לעבור אל המועיל, וזאת הכוונה להעלות ולברר את ניצוצי הקדושה שבאכילה הזו. מה זה לברר את ניצוצי הקדושה? להבין שבכל מציאות טבעית, חומרית, פשוטה, יש גרעיני קודש, יש אידיאלי קודש, יש מועיל אלוהי בתוך הערב האנושי או החייתי וכו'. זאת הכוונה. לא שפתאום אנחנו נהפכנו למקובלים באורות התשובה ללקט את ניצוצות האכילה. אנחנו לא במדרגות האלה בכלל. זאת המדרגה הרביעית שדיברנו עליה בשנה שעברה, בזמן קודם. אז גם אם אחרי האכילה, ויכול להיות שהאכילות האלה הן אכילות של, של, של חיים, אני לא זוכר אם למדנו את זה לפני יום כיפור, אבל הרב אומר על, על משנה במסכת שבת, שיש לה מקבילות גם במקומות אחרים, על הפסוק שאומר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. שואל הרב, שואל את הגמרא, אם יהיו חטאיכם, כשנים, כשלג ילבינו. אם יהיו חטאיכם, כמו צמר אדום. עכשיו, שנים, לשון רבים. כלומר, כמו הרבה צמר אדום. כשלג ילבינו. אז תחליט, אם פתחת בלשון רבים, תמשיך בלשון רבים. תגיד, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלגים ילבינו. סיימת בלשון יחיד, כשלג ילבינו, תפתח בלשון יחיד. תגיד, אם יהיו חטאיכם כשני, לא כשנים, אלא כשני לשון יחיד, כשלג ילבינו. אם כן, שואלת הגמרא, מדוע פתח לשון רבים, כשנים, וסיים לשון יחיד, כשלג ילבינו. אומרת הגמרא, שהמילה כשנים היא לא הרבה צמר, לא שני, צמר אחד, שנים הרבה צמר. אלא שנים מלשון שנה, 365 ימים בשנה. אומרת הגמרא, מזעזע, אפילו אם יהיו חטאיכם, כשנים הללו, שהולכות וסדורות, או סדורות והולכות מבריאת העולם, ממעשה בראשית, במילים אחרות. אפילו שאדם חס ושלום, ולא רק האדם, החברה, האנושות, סוברת פרקים ארוכים מאוד של תקופות היסטוריות, שיש בה קלקולים קשים, יש בהם, בהיסטוריה, בתקופות האלה. אפילו אם יהיו חטאיכם, כמו שנים, שהולכות וסדורות, זה כבר נהפך לשיטה, זה כבר דבר מסודר, זה ככה התרגלנו, ככה התחנכנו, ככה הסבא שלי חינך אותי, ואבא שלי חינך את הסבא שלי חינך את אבא שלי, ואבא שלי אותי, ואני את הבן שלי, ואבא שלי את הנכד שלי, כבר עשרה דורות אנחנו ככה כבר. יבוא אדם ואומר, תשמע, זה כבר הרגל שהוא טבע. אי אפשר לשנות את זה. אם יהיו חטאיכם כשנים הללו, ההולכות ובאות מששת ימי בראשית, אומרת הגמרא, אומר הפסוק, קשה לגלמינו. יבוא אדם ויאמר, אתה יודע מה יכולה, מה יכולה לעשות תשובה? תשובה יש לה יכולת לתקן חטאים נקודתיים. חטא ספציפי, מקרי, מזדמן, נושא מסוים, זמן מסוים, מקום מסוים, אדם מסוים. אבל חטאים שהם מקיפים הרבה מאוד אנשים, או מקיפים אדם הרבה מאוד שנים, וזה משהו כבר שהוא נורמה, והוא כבר נעשית לו כיתר, אולי איזה תשובה לא יכולה לתקן? אומר שם הרב בעניה, זה החידוש הגדול. שתשובה יכולה לתקן גם את זה. חשוב מאוד. אולי נקרא את זה. ננסה למצוא, אם נמצא מהר טוב, אם לא נוותר. טוב, אני לא מוצא. בקיצור, זה מופיע בגמרא מסכת שבת, זה אם אני לא טועה, הנה שבת ב' באיזשהו מקום. לגבי לשון של זהורית, שם הגמרא דנה בזה. מישהו זוכר איפה זה מופיע? אני כרגע לא נזכר. טוב, נוותר על זה. לכן אומר הרב, אפילו שזה מדרגה של פושע, אפילו שזה כבר סדר חיים, אפילו שכבר זה שנים, מבחינה של שיטה, אפילו אחי, כשמתכוונים לשוב על זה בתשובה שלמה, אחרי האכילה, כלומר אחרי כל הפרק הזה, אחרי כל ההופעות האלה, ולהעלות ולברר את ניצוצי הקדושה שבאכילה הזו, יש תועלת ותקווה. אומר הרב, ועל עירף הנלבב, אותו אדם, שהוא באמת רוצה לתקן, שלא יתרפא מזה שהוא מתקן, ומצליח לתקן אולי רק חלק מה שהוא רוצה לתקן. ועל עירף הנלבב, אל יתרפא לבבו, מלתקן את כל אשר תשיג ידו, אחרי כל אכילה. בתשובה מאהבה, שהיא תשובה רב במקומות אחרים, תשובה מתוך הבנה ומתוך הזדהות, הבנה שיוצרת הזדהות, בשמחה וטוב לב, בלא עצבות, למרות שאולי יש כאן רשמים לא פשוטים, כי אם בחדוות השם מצד אחד, ובלב נשבר ונתקע מצד שני, המלא גודל ועוז קודש, כלומר לא דיכאון ושברון לב שיוצר שיתוק, אלא שיוצר בניין, ואז יפעל ישועות לו ולעולם. אומר הרב יותר מזה. וגם אם עברו עליו בית אכילת המזון עצמה, כמה נפילות ונסיגות. נגיד שאדם החליט שהוא כבר נע במסלול התשובה. והנה שוב פעם הוא חוזר על קיום. שוב פעם הוא בזמן האכילה עצמה. אומר הרב עוד ישוב ויתעלה ויזכה לאכול לחם קודש, לא רק לחם, לא מדובר על כהנים, אלא לחם קודש, לחם בקדושה. בקדושה עליונה והפשע יהפך לשפע. שיפת טובה וברכה ורחמים ורצון וטוב לב משתה תמיד. אם כן, אנחנו לא עצובים. וגם לא עצבניים. כי אנחנו יודעים שבעולם שלנו כטבע יש פער בין רצוי למצוי, והתפקיד שלנו להשלים אותו. בסדר? אז זה לא רק אכילה. זה בכלל. אז גם אם אנחנו בחינת פשע, אני מקווה שלא, השפע נמצא אצלנו. זה באחריותנו. זה באפשרותנו. בלי נדר, תזכירו לי מחר יום. שלישי. אנחנו לא נפגשים מחר. תזכירו לי בלי נדר ביום רביעי, שאני צריך לקרוא את העין היה הזה. חשוב לקרוא אותו, חבל לפספס אותו. בסדר? טוב, היום אני מזכיר בינה נמונה יום שני, 5:30. עוד כמעט שעה.